כמה שהדור היום כמה שהדור היום הולך ומתרחק ואין צריך להיות ערך גדול מאוד מאוד לחכמים, לזקנים, לדעת שזה הדבר הכי חשוב, לשמור על זקני הדור, לקבל את התורה, לשמור על החכמים, על הזקנים שבדור, זה הדבר החשוב ביותר, לשמור את התורה, לשמור על המסורת. יש עוד דבר שאומרים ש... ככה אפשר להסביר את זה, שכמה שהדור יורד למטה, 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 באותו דור שיהיה למטה, למטה, כמה שהדור רחוק מהשם, אז ככה כנגד זה גם נכנס גדלות במנהיגים ובדור. לזה רואים את הדור שהוא בשחץ, בגאווה, מנהיגים שהם יושבים על מלוכה ומנהיגים בגאווה ובזדון. מאיפה זה בא להם? מרוב שהדור פושע ולמטה למטה, אז ככה נכנס גדלות במנהיגים, בראשי הדור, באלה שמנהיגים את הדור, נכנס בהם גאווה וגדלות, והם מובילים את העם לדרך של שיגעון. ועל ידי זה, כמה שיהיה יותר גאווה במנהיגים, כמה שיש יותר גאווה וחטאים ובני אדם שנמצאים למטה, כך כנגד זה הקדוש ברוך הוא ישלח את השפלות שלו בגואל צדק. מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, מתי שתבוא הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא ישלח כנגד זה כמה של הדור למטה, כי בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את הגאולה. אבל דור, וכמה של הדור יותר למטה, 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 שזה מה שכתוב באיכה, יש על זה ראייה, כתוב באיכה בפרק א', בפסוק ט', ותרץ פלאים אין מנחם לה. מתי שהדור ירד למטה למטה, שזה הפלאים שהם יורדים למטה, אז האין מנחם לה. המשיח הגיע לדרגת עין גמור, שמשם נמשך כל השפלות, כי הוא ייקח את כל השפלות של כל הדור, כי הקדוש ברוך הוא נותן שפלות בדור ואף אחד לא רוצה לקחת את השפלות. אז הקדוש ברוך הוא ייתן את זה באדם אחד, כי הבני אדם לקחו את הגדלות, ואז הם נהיים אויבים למשיח של הגאולה, שעוד מעט קבלת התורה. לכן דוד המלך היה לו הרבה אויבים, כי הוא לקח את כל השפלות של הדור, והם לקחו את הגדלות, ואז הם ראו. אז לכן אומר הפסוק, בטרת פלאים אין מנחם לה, ראה אדוני את עוניי, כי הגדיל אויב. ראה השם את הצער שלי, כי הגדיל אויב. האויב הגיע לגדלות. בגלל שהוא רואה שאני הגעתי למצב הזה, אז הוא הגיע לגדלות. אז ראה השם את עוני, כי הגדיל אויב. כי האויב עכשיו נמצא בדרגה של גדלות. ואז בגלל זה הקדוש ברוך הוא מסובב כל מה שמסובבים בעולם. אז כל מה שרואים, כל העולם היום מסובבים בגלל הגדלות שלהם והגאווה שיש בכל העולם גאווה. אז יש רק אחד שהוא צריך לאסוף את השפלות. הקדוש ברוך הוא נותן שפלות רק לאדם אחד. כי כל העולם הם בגאווה ובשחץ וביהירות, ובגלל שהמידה הזאת כל כך מגונה, שזה מידה הכי כאורה שיש, אז אי אפשר בכלל לראות את הגאולה, כי השם ברוך הוא זה אין סוף רחמים והניבות, והבני אדם שנמצאים בגדלות זה מידה הכי מגונה שיש. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב מעולם לא דרש בגנות הגאווה. אז שאלו אותו פעם, למה הוא לא דורש מזה? הוא אמר, מידה כזאת מגונה לא יכולה להיכנס בבני אדם. איך יכול להיות שמגידה כזאת מגונה תיכנס בבני אדם? זה לא דבר שהוא יכול להיות. ככה הוא לא סבר שיכול להיות מידה כזאת, שיכולה להיכנס בבני אדם. מרוב שבני אדם הוא כל כך צריך להיות שיפוט. אז לכן, כנגד זה מה שבני אדם מצפים, אז הקדוש ברוך הוא, מתי שיבוא, ישלח לנו את הגאולה, כבר נאמר על משיח בזכריה בפרק ט', בפסוק ט'. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושר הוא, עני ורוכב על חמור. כי המשיח יבוא, ייקח את כל השפלות של כולם. לכן הוא מוסבר למה הוא בשפלות. וגם כתוב בישעיהו פרק נ"ג, נבזה וחדל אישים. אז תראו רש"י מה מפרש שם, מרוב שפלותם, מרוב הכל השפלות, הוא למעשה לוקח את כל הלכי השם מרוב שפלותם. השפלות למעשה לוקח מלך המשיח, את השפלות של כל העולם כולו. ולכן כבר מובן כבר הקשר, שכולם מקשרים, למה אומרים משיח בן דוד? למה כל הזמן מקשרים את המשיח לדוד המלך? למה צריך לקשר משיח לדוד המלך? מה העניין שמשיח יתקשר לדוד המלך? כל הזמן אומרים משיח דוד המלך. רמב״ם בהלכות מלכים אומר, מסביר הרמב״ם, בפרק י"א הלכה א', סוף ההלכה, אומר הרמב״ם, הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ פאתי מואב זה דוד, וקרקר כל בני שת זה המלך המשיח. מלך המשיח שמסיים הרמב״ם הוא זה שיגאל את ישראל, ולכן הוא כנגד דוד המלך. לכן משייכים כל הזמן דוד למשיח, כי מלך המשיח לוקח את כל השפלות של כל העולם ושל דוד המלך. לכן מצפים למנהיג שהוא שפלות, שהוא משם מקבל כל העניבות והשפלות, זה מכל הדור, כי כל הדור הזניחו את השפלות ואת הענווה ורצים רק לגדלות ולגאווה ולשחץ. אז הם מגדילים כנגד זה, הם נהיים אויבים לדרך הנכון. ורק מתי שכולם יזכו לענווה ובשלמות, רק אז יכול לבוא משיח. זה משמעות של שפלות, שכל הדור, שכל העולם, ובפרט הראשים, ובפרט הגדולים, הם יניגו בעניבות, שלא תהיה להם גאות. אין זה מצד השרים, אין זה מצד אנשים שמכנים את עצמם, ששייכים ונותנים שררה לציבור, הם חושבים שהם איזה משהו, איזה דבר. כל אדם שיש לו גאות על שרות או ממשלה או מלכות שיש לו ומתגאה בזה, הוא בכלל מעכב את הגאולה, הוא בכלל מעכב את המשיח. אין זה מצד בעלי ממון, אין זה מצד אנשים שיש להם שררה, אין מצד אנשים שיש להם כבוד ומתייחסים לזה, למידה הזאת שהיא מידה שמימית, שהיא כבוד לבורא, ומייחסים לזה לעצמם, הם מעכבים את המשיח, מעכבים את הגאולה. ובפרט, רחמנא ליצלן, אלו המתגאים עם הדבר שהוא מה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, זה התורה. דוד המלך, המיוחדות של דוד המלך, שדוד המלך נתן לנו במתנת הספר התהילים. דוד המלך חיבר את ספר התהילים עם 10 צדיקים שעזדו ספר התהילים. בבבא בתרא בדף י"ד עמוד ב', בשתי שורות מלמטה בסוף העמוד, אומרים מי הם 10 שעזדו, 10 זקנים שעזדו ספר התהילים. זה האדם הראשון, אברהם אבינו, משה רבנו, אמן, ידותון, אסף ו3 בני קורח. הם 10 צדיקים שיסדו ספר תהילים. בפסיקתא רבתי, בפרשת ט', אמר הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד, 10 צדיקים יסדו הספר הזה, ואיני בוחר אלא בקילוס שלך. בקילוס שלך אני בוחר. אתה זה שמקלס את השם שלי. אתה זה שיכול לקלס את השם שלי, בקילוס שלך דוד אני בוחר. לכן נבחר דוד המלך שהקילוס שלו והשבח שלו לפני קודשא בריך הוא השבח הגדול ביותר. ודוד המלך מגיע ממוחין קדושים ותורים שלא נפגמו לעולם. אבא שלו היה צדיק קדוש ונורא. כולם יודעים על מדרגתו של ישי אבי דוד המלך שהסתלק בתיו של נחש. ידוע במסרת שבת בדף נוני עמוד ב' שאישה הסתלק ביתו של נחש, זה אומר רק זוהמת הנחש הייתה בעולם, היא לא בעל אישי. אישי היה נקי לגמרי מזוהמת הנחש הגרמני. המוחין שהוא המשיך בעולם את דוד המלך, זה מוחין שהם למעלה ממדרגה של בן אדם. כל בן אדם יש לו מדרגות תחתונות, גבוהות, מידות רעות. דוד המלך כבר נולד ממוחין למעלה מזה. שבטבע שלו ובהימשכות שלו ומלידה שלו ובמהות שלו ובמהות שלו ולפני יציאתו מן העולם הוא כבר היה במקום שהוא היה נשגב. ולכן הוא היה צריך לעבוד דרך ישי, שהוא למעשה לא היה בו זוהמת הנחש. ובגלל שלא היה בו זוהמת הנחש, אז הזוהמה הזאת לא יכלה לעבור לדוד המלך. ואז דוד המלך היה במוחין דגדלות. ואת המוחין האלו, דוד המלך המשיך אותם לשלמה בנו אחריו. לכן שלמה המלך יכל לבנות בית המקדש להשם ברוך הוא. לבנות להשם ברוך הוא את בית השם, בית הבחירה. ביקש דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא. מתי הוא ביקש ממנו? מתי שהיה במוחין בגדלות, הוא רצה להידע מתי היום שלו, שהוא מסתלק מן העולם. הוא מבקש בתהילים, בפרק למתת, בפסוק ה', הודיעני אדוני קיצי, ומידת ימי מהי, מבקש דוד המלך, תגיד לי הקץ שלי, ריבונו של עולם, מה הקץ שלי? מתי יבוא הקץ שלי? מתי אני הולך? לאיזה דרך אני הולך? מתי אני הולך? תגיד לי הדרך הזו. אמר לו, גזירה היא מלפניי שאין מודיעין קיצו של בשר ודם. אני לא יכול להודיע לך. במסכת שבת בדף למד עמוד א', יש כמה פעמים שמופיע המעשה הזה. ברות רבה פרשה ג', בקהלת רבה פרשה ה', יש את המעשה בירושלמי. במסכת ביצה פרק ב' הלכה ד', במסכת חגיגה פרק ב' הלכה ג', בתוספות בחגיגה בדף י' ז' עמוד א', דוד המלך מת בשבועות, בשבועות שחל בשבת או לא חל בשבת וכו'. דוד המלך, ההסתלקות שלו, זה יום שהוא רוצה להידע מתי הקדוש ברוך הוא לוקח אותו. מהיום הזה הקדוש ברוך הוא אומר לו, דוד בשבת עמוד. דוד המלך מבין שההסתלקות שלו תהיה בשבת ולא ביום אחר. ודלה ופסיק פומי מגרסה, כל השבת, כל הזמן הוא למד. עד שנדלה נשמתו. מיד לאחר שדוד המלך מסתלק, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, ודוד המלך מסתלק בשבת במוחין דגדלות, ומתייחדת סעודה על שמו כידוע. במסכת שבת בדף קי"ט עמוד ב', אמר רב חנינא, לא מסדר אדם שולחנו במוצאי שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית. וסעודת מלווה מלכה מתייחסת אל דוד המלך במהות שלה על הגאולה. אנחנו מצפים למשיח, שאומר אליהו הנביא זכור לטוב, מבקשים עליו מבשר. בישעיהו פרק נ"ב פסוק שביעי, מן אבוע להרים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב. מה נבוא להרים רגלי מבשר? מה נבוא להרים רגלי מבשר? איזה הרים, איזה רגליים, איזה מבשר? מתי יבוא אליהו? מתי יזכו כולם לגילוי כזה? לכן אומרים על ההרים, זה מה נהוג על ההרים רק למבשר. השלמות שצריך לשמוע ממנו זה משמיע שלום. השלמות שתהיה שיבוא משיח. זה של זה במוצאי שבת שעושים סעודת מלווה מלכה, הציפייה היא לרגליו של אליהו. לכן מזכירים את אליהו ביד במוצאי שבת ביחד עם סעודת מלווה מלכה. האיחוד ביניהם של אליהו הנביא זכור לטוב ושל דוד המלך, אז יובן באמת למה הקשר בין משיח לדוד. כי משיח בן דוד, כמו שהסברנו, זה ללך לעשות את כל הפעולות. כמו שהרמב"ם בפירוש אומר שמשיח זה עניין של מהות בפרק י"א בהלכות מלאכים, מלאכה א', שהמשיח עניינו מהות לבנות המקדש וכולי, בפועל לעשות את הפעולה. ולעשות את הפעולה בפועל זה לידי המלאכת השם ברוך הוא, לגלות את המלכות של השם. ולכן כולם מצפים במוצאי שבת שיהיה גילוי של אליהו הנביא זכור לטוב, שיבוא אליהו, ייתן איזה גילוי, יבשר לנו טוב, ישמיע ישועה, שיהיו כולם רואים את הגילוי ואת המלכות של השם. מצפים לו שכולם יעבור, שיעבור ויהיה גילוי למלכות של השם. ולכן עניין החשיבות והמעלה של סעודת מלך ומלכה היא לעילא ולעילא ולעילא לאין שיעור. כי העניין של סעודת מלך ומלכה זה בשביל להמשיך את הקדושה של השבת מתחילת קבלת השבת עד מוצאי שבת. אז צריך לסדר שולחנו במוצאי שבת אף על פי שהם לא צריך אלא לקזיף. בשביל לזכות לקבל את האור ואת המשכה של דוד המלך, בשביל לקבל את הטוב מאליהו הנביא זכור לטוב, את השלמות, את הישועה, את הגאולה. ובשביל זה גם רבנו ירוחם בנתיב י"ב הביא שהוא חיוב גמור לעשות סעודת מלך ומלכה. וכן אחרי אדם בכלל חטא בסעיף ל"ו גם הביא שחיוב גמור על כל פנים יעשה, יאכל מזונות, חיוב גמור לעשות סעודת מלך ומלכה. וכן הביא הגאון מווילנה שחיוב לעשות בלפת דווקא לעשות סעודת מלך ומלכה בסימן שין, באור חיים. אגרה, זכותו תגן עלינו בביאור אגרה לשולחן ערוך. ועל המעלה הזאת, שהיא מעלה גדולה מאוד, לאין שיעור בכלל. וכל אחד יודע שזה דבר גדול לעילא ולעילא. המשנה ברורה הביא, וסימן שני סעיף קטן ב', ולא חייב אדם לדחוק עצמו בזה. יש בזה מצווה גדולה ומעלה גדולה, אבל הביאו שזה חיוב גמור להלכה. שלמדתי זה הרדב"ד במסכת בחידושים שלו לדף קי"ט, ומדף קי"ח דבר ראיה שאפשר לדחות ואין חיוב גמור בפת. זה על מעלת סעודת מלך ומלכה. אנו אמר למלך אמר פעם לאחד שאין לו פרנסה, הוא אמר לו מי שלא עושה סעודה שלישית שלא יתלונן למה אין לו פרנסה. כך הוא אמר שהוא חיוב גמור. ככה הוא סבור לעשות סעודת מלך ומלכה, שהיא גם סעודה שלישית, אם מעריכים ויוצאים בית רחובות מלך ומלכה. אדם שהעריך ונמשכה סעודתו, עד אחרי צאת הכוכבים מסעודה שלישית, בדיעבד יוכל לצאת בית רחובות מלך ומלכה. וכך הקפיד הרבי למלך. כל מוצאי שבת שעשו סעודת מלך ומלכה, ומי שלא עושה מלך ומלכה, בוודאי אומר שאין לו פרנסה. כשהיו באים ומבקשים פרנסה, הוא אומר, תעשו סעודה רביעית, אמר לו לא, אז אמר לו אל תתלונן למה אין לך פרנסה בגלל זה, אל תבוא אליי. במעטה משה בסימן תק"ג הביא שמי שמקיים סעודה רביעית מצביע בצחצחות נפשו, הוא מתקן נפשו ונשמתו. שכן הביא הגאון רבי יעקב אבוחצירא וגנזי מלך ספר קדוש על הברית, כל הספר התיקונים על הברית בתיקון נ"ה התשובה. והביא שם שלקיים סעודת מלך ומלכה זה כנגד האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב ודוד, זה סעודה רביעית. הוא אומר הכל הולך אחר החיתום, הכל הולך אחר החיתום. לכן הוא אומר והוא חיוב על בעלי תשובה בפרט, שהוא תיקון לבעל תשובה על כל עוונותיו, לקיים סעודה רביעית, סעודת מלך ומלכה, שהוא לתיקון נשמתו של האדם, שיש בזה מעלה גדולה ונוראה מאוד, שמתקנים את הנשמה על ידי סעודת מלך ומלכה ובפרט לבעל תשובה לכפר עוונותיו. וכן הגאון בא ליסוד ושורש העבודה בשער ח' בפרק ג' גם הביא על המעלה והחשיבות שמי שעושה מקיים סעודת מלווה מלכה ניצל מדין חיבוט הקבר. מי שרוצה לדעת מה זה חיבוט הקבר בשביל לדעת ממה להינצל, כמה זה מפחיד, יראה בראשית חוכמה ושאר היראה בסוף פרק י"ב, בסוף יראה מה זה כיבוד הקבר, פחד נורא, מה שעושים אחרי שבן אדם מסתלק מן העולם. הגאון הכף החיים, רבי יעקב חיים סופר, בכף החיים בסימן שין ועוד ד', אמר שירגיל עצמו לדחוק עצמו בסעודת מלה ומלכה, אפילו אדם שכבר לא שת, לא צמא ולא רעב ולא יכול לדחוק את עצמו, אומר, וכמה שידחוק עצמו לאכול מלה ומלכה, יועיל לו שהוא לא יצטרך לאכול ולשתות אחרי זה הסמים של רפואות ולאכול דברים לבריאות. אם אתה תדחוק עצמך לקיים מלה ומלכה, אז אתה תנצל מסמים ורפואות ודברים לא טובים שצריך לאכול בשביל להתרפא, כי זה ירפא כל הגוף שלך, רק מלה ומלכה. זה האור של דוד המלך. דוד המלך נותן לנו בעולם סעודה, נותן לנו בעולם סעודה, סעודה אחת, סעודת הגאולה, סעודת מלה ומלכה. כידוע לנו מה שהביא הבית יוסף בסימן שין בשם השיבולי הלקט, שהביא את הגמרא בפסחים בדף ק"ג עמוד א', שמלמד את המלך ביציאתו, כמו שאתם יודעים, הזוהר תולדות בדרש הנעלם בדף ק"ז, ובזוהר וירא בדף כ"ח עמוד ב', על עצם אנוס קוי, הזה שכל הרפואות, כל הגאולה של הגוף תהיה מהעצם הזה, מהלוז, נסקוי, כל השמות של זה, יכול להועיל עד בתחיית המתים, שיהיה מזה ייבנה רק ממלווה מלכה, כי כל החיות של מלווה מלכה זה הולך ישבות לעניין הזה של תחיית המתים, שזה הגאולה. זה לא סתם עניין תחיית המתים, מלווה מלכה קשור לתחיית המתים בשביל אליהו נביא זכור לו טוב שהוא בא לבשר וליתן שלום בשביל לגאול את ישראל. אז השלום בישועה זה רק בשביל להביא את עם ישראל לידי גאולה בפועל, שבשביל זה אוכלים מלווה ומלכה. מלווה מלכה בשביל לזכות לתמונה בתחיית המתים, בשביל להביא לידי תחיית המתים שהוא גאולה, והכל זה רק עניין הגאולה. כל המהות של דוד המלך היה בחייו גאולה, ולכן כל המהות הזה זה רק ואך ורק גאולה בבית המקדש. אין לנו משהו אחר בזה. ולכן דוד המלך, הקדוש ברוך הוא מסובב שדוד המלך, דוד המלך נולד מזרע של בועז, שעכשיו מתחיל לקרוא כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה שמתחיל להתעורר, כמו שאנחנו יודעים, שבכל פעם שיש איזה עניין, כמו שהסברתי בתחילה, מי שהיה בשיעור של פסח, הסברתי שמפסח עד שבועות יש אור גדול שמאיר, שהאור הזה מגייר את כל הגרים. כל הגרים שמתגיירים זה רק מהאור הזה שנשפע בזמן הזה שמקבלים את התורה, מפסח ועד שבועות מקבלים את האור, אז מקבלים מוחין גדלות, ואז יכולים להביא את הגאולה, וכל הגרים, כולם מתחילים לעשות תשובה, כל העולם מתחיל להתקרב להשם יתברך. דוד המלך בא מרות ומבועז. וכבר אנחנו יודעים שהמדרגה של רות היא לאין שיעור, מתקרבת תחת כנפי השכינה. בהתחלה היא הייתה נקראת גילית. בזוהר רות, זוהר חדש על רות בדף ע"ט עמוד א', כתוב שהייתה נשמעת גילית, אחרי זה שינתה השם שלה לרות, חלום ששינה את השם לרות. זה כבר שקיבלה מוחים חדשים. אז היא כבר בתחילה הייתה גילית, עכשיו היא כבר רות. ובבת רבבה בדף י"ד עמוד ב' וברכות בדף ז' עמוד ב', כתוב שרות יצא ממנה דוד המלך שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, וזה השם שלה רות, זה בגלל שיצא ממנה דוד שהוא מביא לקדוש ברוך הוא נחת גדול מאוד 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 מאוד. כל המהות של דוד המלך זה הנחת שהוא עושה לשם. זה נחת כזה גדול של מלך ישראל שעושה נחת לבורא שלו. נחת בכל רמח עברה ושס אגידיו להמליך לאדון שלו, לבורא שלו, לגדל את נשמות ישראל. אם לא היה דוד, לא היו זוכים אף אחד להתקרב לשם. רק בזכות דוד המלך כולם יכולים לראות את האור במקום הכי נידח והכי רחוק והכי חשוך שיש בעולם. ודוד המלך מגיע מרות ורות היא הבת של עגלון מלך מואב, במסכת נזיר בדף כ"ג עמוד ב', בא בזכות מ"ם בית קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצא ממנו רות המואביה. רות המואביה יוצאת בגלל שהיא נמצאת במקום החשוך ביותר והאפל ביותר. זה מה ששלמה המלך אומר בקהלת, בפרק ב', פסוק י"ג, יתרון האור מן החושך. רואים את האור של הדווקא שהיא באה ממקום כזה חשוך ואפל, מגיע דוד המלך. הכל היה בזכות יום אחד. ביום אחד כל זה היה. הרי בועז חי רק יום אחד, יממה אחת, בילקוט שמעוני, על רות ברמז תר"ח, כתוב שבועז חי יום אחד. ובגלל הזריזות שלו באותו יום, הקדוש ברוך הוא סובב ונולד הנשמה הזאת של דוד המלך. רק יום אחד היה חי בעולם. מהיום הזה, מהשידוך של האמרות, מהיום של החתונה האמרות, החופה, כמו שהיה את מה שכתוב בפסוקים, ברות בפרק ג' בפסוק ח', שזה מרגש מאוד. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. ברות רבה בפרשת וב, זה משמש לידה, מה זה? זה אישה, זה שד, נגע בשיער שלה לבדוק. זה אומר לה, מי את? מנסה לשאול, לראות אולי זה שד, מי זאת האישה הזו? אבל הוא נחרד חרדה גדולה, כי הוא יודע שעתיד לצאת מהזרע הזה מישהו שיקום בחצות הלילה. זה מה שמסביר הזוהר על רות בדף ק"ז, עמוד א', זוהר חדש. שזה עניין אחר, שזה כבר משהו על הגאולה, שהוא מקשר את שתי הפסוקים. בפרק ג', פסוק י' ג', פליני הלילה, והיה בבוקר אם יגלך טוב, ואם לא יחפוץ לגאולך, וגלתיך אנוכי, חי אדוני שכבי עד הבוקר. הוא מסביר לה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בזוהר הקדוש. פליני הלילה בחשכת הגלות הזה. ודווקא זה היה מודע לזוהר חדש. פליני הלילה, אומר הקדוש ברוך הוא. ויהיה בבוקר יגלך. תסתכלי, יבוא זמן הגאולה שלך. תעשי, נראה את המידות שלכם, את המצוות, את המעשים טובים. נגל אתכם לפי זה, אם זה יתאים, נגל אותך. אם לא יתאים, לא. ואם לא יחפוץ לגאולך, אם לא יהיה המידות והמעשים שלכם מספיק, וגלתיך אנוכי חי אדוני שכבי עד הבוקר, רק תמתינו בסבלנות שיגיע הבוקר של הגאולה. אתם תצטרכו להמתין בסבלנות שלא יהיה דחיקת הקץ. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. זה פירוש יפה של רבי שמעון, שמקשר לשני הפסוקים על דוד המלך. והילקוט שמעוני אומר על דוד המלך בתהילים, ברמז תשכ"ג, אומר על דוד המלך שהוא בא לפני קודשא בריך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, בברכיים שלי ישבתי סינדיקוס על ילדים, בכל האיברים שלי עבדתי אותך. כנגד ליבי, שם זה גם עוד מקור לציציות, כנגד הבטח הזה, שאוחזים ארבע כנפות, שהוא לא צריך להחזיק את זה שתיים, עוד ארבע מאחורה, אני רואה שתיים, כנגד השניים הראשונים שנאמר בהם, הוא ייתם אותו. אבל עוד ארבע, אני צריך לאסוף, אז מפה רואים שדוד המלך היה לוקח הכנפות בידו, ואוחז כנגד ליבו בזמן קריאת שמע, שהוא מתפלל השם. הוא עושה ייחוד ומאמליך את קודשא בריך הוא בעולם. כולם רואים את קודשא בריך הוא נמלך על ידי דוד המלך, המלך שממליך את קודשא בריך הוא בעולם. ודוד המלך אומר להשם ברוך הוא בכל האיברים שלי, קל עצמתה יתומן השם כמוך, הכל זה להמליך אותך, אני לא רוצה שום דבר בעולם, רק להמליך אותך, רק שתמלוך, בשביל זה אני מחכה להחזיר לך את הכל. רק לראות את הגילוי שלך, רק לראות את המלכות שלך, אין לי שום דבר אחר בעולם. אני חי בשביל זה, אני נושם בשביל זה, ואני מוכן להילך בשביל זה. אין לי מהות אחרת בעולם. לא היה אף מנהיג ומלך בעולם שחשב בכל נפשו ורוחו ונשמתו ומחשבותיו ודיבוריו ומעשיו בכל עת ורגע לא להסיח את הדעת ממלכות השם. ועד שמגיע דוד מלך ישראל, וכמובן המשיך את כל הפעולה הזאת, את כל המהות הזאת ואת כל החוכמה הזאת במחיר אחד שהוא בחר בו, זה בבנו שלמה המלך. לכן יכל שלמה המלך לבנות את בית המקדש. מה שאף אחד לא יכול להיגע בבית השם או להתעסק בדבר הזה, רק המוחין שבאו מדוד המלך, שהוא בא מישי, שמת ביתו של נחש, שהיה הסתלקות של כל הסטרא אחרא, לא הייתה שורה במוחין האלו, אז לכן כנגד זה הוא השלישי מהעתיו של נחש, את ישי הראשון, דוד השני ושלמה המלך השלישי, שהוא יכול לבנות בית המקדש של השם. ואז באותו זמן שמאיר האור של שלמה המלך בעולם, שהוא בנה את הבית להשם, ודוד המלך שמלך בכל האיברים שלו והמליך את הקדוש ברוך הוא על כל האיברים שלו, לא רק על עם ישראל, זה החידוש של אלוקות שמעונים. שהוא מלך בידיים, ברכיים עשה סינדיקוס, זה המקור למילה סנדק, זה המקור הראשון למילה סנדק שיש, סינדיקוס זה משם, רמז תפשין חף ג' בתהילים. הכל על ברכיים שלי עשיתי, כל האיברים שלי להמליך אותך ריבונו של עולם. ואז האור הזה שיולך מלמעלה, שבא ממקום הכי נמוך שיש, למטה למטה מעגלון מלך מואב, מבלק, יוצא מהחושך הנורא הזה, אור כזה גדול, ממקום כזה חשוב, זה יתרון האור מן החושך. יוצא דוד המלך, שמאיר ומרווה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות, ושירה וזמרה, וממליך אותו, וממליך אותו, וממליך אותו על כל הברואים. כל הנבראים רואים את המלכות של השם. ואז באמת אפשר להבין, שכתוב במסכת יבמות בדף מ"ז עמוד ב', שקשים גרים לישראל כספחת. מה היא קשים גרים לישראל כספחת? יש תפר, יש פירוש של רש"י בתוספות, כמה תירוצים בתוספות. אני אנסה להסביר את זה עכשיו, משהו אחד שאני מחדש, אולי זה יתיישב יותר בשביל להבין את זה, כי איך זה יהיה סתירה, שאם אני אבוא ואני אגיד שהם קשים, יראו כולם מה יצא מכל הגרים, כולם יודעים כמה גרים קדושים שיצאו מישראל, ובכל אופן למה הם כספחת. אז רש"י מפרש שלא ילמדו מהם ולא יתערבו שהם אוחזים במעשיהם הראשונים, ויבואו לטעות מהם באיסור ויותר, יכולים לטעות מהם. התוספות מפרשים שלמעשה בגלל שהם נמצאים בין הגרים ואנחנו מוזרים על כבוד הגר, אז שלא נבוא חס ושלום להקל בכבודו, ואז יהיה לנו דין ומשפט על העניין הזה. ובשביל זה שולל לנו התערבות איתם, ומזה שבלת זה עדיף שאנחנו לא נוכל להיזהר מעונת הגר, והתורה הזהירה אותנו על זה. אז מפה הם קשים כספחת שלא נבוא לשתי המכשולים האלו. אבל יובן העניין יותר. הרי ידוע העניין גר תושב שקיים שבע מצוות בני נוח, כמובן במסכת עבודה זרה בדף סמר ד' עמוד ב', מה שנאמן הוא גם היה, הוא היה דין של גר תושב שקיבל עצמו שבע מצוות בני נוח במסכת סנהדרין בדף צדיק ו' עמוד ב', כל הסיפור במלאכים ב' פרק ה', כולם מכירים את הסיפור המפורסם, כל מה שהיה איתו. וגם הרדב"א מביא במסכת מכות בחידושים שלו, ואנחנו נעשה במכות בדף על דף ת' עמוד א', עמוד ב', עמוד א', עמוד א', ברדב"א. עניין גר תושב שמקיים שבע מצוות בני נוח. אבל היום בימינו אין דין של גר תושב, כמו שמביא הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה, בפרק י"ד הלכה ח', למד את זה במסכת ערכין בדף כ"ט עמוד א', שאין דין גר תושב היום בזמן שאין לנו יובל נוהג, אז אין דין גר תושב. אבל למה עניין של קשים כספחת? היא משמעות של קושי כזה להגיד שצריך לדחות אותה, ובכלל לחשוב שיש איזה משהו שכל כך קשה כאן, שבשביל לרחק ולא לקרב. יש גם חילוק ביניהם, בין גר תושב, גר צדק. לדעת אבן עזרא, אם אנחנו חס ושלום נעשה דין ועונה דברים עם גר תושב, זה איסור דאורייתא. לדעת הרמב״ם, הרמב״ם אומר זה לא איסור דאורייתא, אין בזה שום איסור, זה רק בגר צדק, גר צדק שהוא גר צדק לחומרה. אז בעל הלכות גדולות אומר שמחזיקים אותו שנה דרך שלו, אם רואים שהוא הולך כדי, הדין שלו גר צדק גמור, אבל אם לא, רחמנא ליצלן, זה חוזר לסור אנושים שייכות לעם ישראל. שום קשר ושום שייכות. אבל המשמעות של הדחייה הזאת והריחוק הזה והקירוב הזה, זה רק בשביל לראות, לדחות אותם, כמה שיותר לדחות ולדחות ולדחות, שלא לנו שום קשר אליהם. וכמו שעשתה לנעמי לרות, שהיא דוחה אותה ודוחה אותה, שדוחים אותם, בכוונה אומרים להם כספחת, ודוחים אותם ואומרים, אם נדחה את האדם הזה הכי רחוק שיש, אם הקדוש ברוך הוא יוצא ממנו איזה ניצנות של אור בחזרה, סימן שזה האור הכי גדול. אז הדרך לזהות את זה, את האור שנמצא בתוך החושך, הוא רק על ידי דרך אחד, שיתחו את כל הגירים. ואז למעשה יובן מה ששלום אמר, שיתרון האור מן החושך, כי דוחים לכל הגירים, כי הם קשים כספחת. אבל למעשה שיתחו את כל הגירים, דוחים אותם, אז אם באמת יש אחד כזה, אז הוא ידחוק את עצמו בכל דרך בשביל להיות ברשות הקדושה, ומתי שהוא ידחוק את עצמו להיות שם, אז כבר כולם יראו שהוא שם, וזה דוד המלך. שאחרי שהוא בא משם, מרות המואביה, כולם רואים איזה אור יצא משם, ממקום הכי נמוך, ממקום הכי אפל, אבל אי אפשר היה לגלות את זה, אלא אם כן היו דוחים אותה ולכתחילה, אז בשביל זה צריך לדחוק אותה. יש חידוש יפה מאוד של רבי ישעיה בסן, כולם יודעים, רבי ישעיה בן רבי ישראל, זכותו תגן עלינו. רבי ישעיה בסן יש לו שו"ת לחמי תודה. הוא היה רבו של הרמח"ל. הוא היה תלמידו של רבי משה זכות ממנטובה. בעל שורשי השמות, רבי משה זכות, זכותו תגן עלינו. הוא היה מחותן לרבי בנימין הכהן מריג'ו, זכותו תגן עלינו. היה גם גאון אדיר, מפורסם, כולם שמעו עליו. יש לו שאלות ותשובות לחמי תודה בסימן ה'. והוא כותב שם דבר יפה מאוד. הוא כותב שאם יהיה גר שיתקרב להשם, אז הוא אומר שלא ידונו אותו 20 שנה ראשונות על כל מה שהוא עושה. 20 שנה ראשונות יהיה לו רחמים מן השמיים שלא יבואו איתו בדינה מן שמיים. 20 שנה ראשונות, יהיה לו התעוררות גדול מן השמיים שיהיה לו רחמים וכן 20 שנה ראשונות. עכשיו אנחנו נחשוב ונגיד, אם גר צדק יהיה עליו כאלה רחמים, אז בוא נגיד ל-20 שנה, אז עכשיו בזמן הזה יהיה לו דרך אולי להוציא את הטוב שלו, כי אז לא יהיה עליו דין מן השמיים, ולמה לא יענישו אותו 20 שנה, קדימה? אולי בשביל לגלות בו איזה נקודת אור, שאולי באמת עתיד לצאת, אז זה באמת יובן למה באמת זה יהיה ככה. כי ברגע שלא ידונו אותו, ויתנו לו מרחב זמן, שהוא לא יצאו איתו בדין לדברים, אז הקדוש ברוך הוא יסובב מהשמיים, שנזכה לראות את הטוב היוצא ממנו. מאותו גר, מאותו אחד שהתקרב לשם, פתאום כולם יוכלו לראות את כל האוצרות והנפלאות שעתידים לצאת ממנו, והאור הזה ילך ויפוץ בכל העולם כולו. אבל זה צריך להיתן ממתן, למה אם ידונו אותו מיד, אז האור שלו יכבה. אז לכן אין לו לדונו אותו, בשביל אורר עליו רחמים, 20 שנה, זה יובן למה. אז לכאורה אין בו אור, בגלל שדוחים אותם, אז חייב האור להתגלות, אז אם לא נדחה את האור, צריך להיתן לו את זה ממתן, בשביל שיתגלה האור שתמון בתוך הגירים. שגם הם יכולים להתקרב להשם וגם בא מאיר האור של השם בא. אז זה כל שכן חיזוק לכל אחד מעם ישראל, שגם מי שיתרחק מאוד מאוד למטה למטה, באותו מקום הזה שהוא נפל למטה מאותו מקום, גם משם יאיר האור של השם יתברך באותו מקום שהוא נמצא בו, שגם הוא יוכל לזכות לקבל את התורה. שהקבלת התורה היא, אומרים על משה רבינו שהביטול של משה רבינו היה לתורה, להשם יתברך היה ביטול שלם ומוחלט. ביטול שלם בכל רמח יברה משס אגידיו, וידע הכל, כל המחשבות של כולם, כל התורה של כולם, מהענבה שלו, מהשפלות שלו, מהביטול שלו, ככור דוד ומשה רבנו זה נוח. משה רבנו דוד, המנהיג האמיתי של ישראל, והתפשטות של משה בכל דור וכולי, כידוע. ומשה רבנו, בדרשות הר"ן, בדרוש החמישי, הביא שמשה רבנו בכוונה היה כבד פה. בשביל שכולם יראו שהתורה לא ניתנה לדרשן טוב, למישהו יודע לדבר יפה, למישהו יודע לדבר בכוונה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, בשביל שהוא יישאר ככה. וכולם יראו את הגמגום שלו ואת הביזיון, איך שהוא מדבר ושקשה לו. וגם עוד לא יודעים על משה רבנו שהוא היה השכחן הכי גדול. רואים על המערם שיק שהוא היה השכחן גדול, אבל אף אחד לא יודע חוזר 40 פעם, אמר להם שבשביל לדעת משהו, זה בשביל שהוא יזכור. אבל משה רבנו היה גדול השכחנים. לא היה שכחן יותר ממשה רבנו. זה כתוב בנדרים, בדף ל"ח עמוד א'. ובירושלמי, באוריות פרק ג' הלכה ה', בירושלמי, תלמוד ירושלמי. כתוב, אמר רבי יוחנן, שמשה רבנו היה לומד תורה ומשכח, לומד תורה ומשכח, לומד תורה ומשכח. עד שנאמר, כתוב בספר שמות, בפרק ל"א, בפסוק י"ח, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, מלמד שנתנו מתנה למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה את התורה. כך משה רבנו, זהו, אתה לא זוכר? כך מתנה. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, אמר לו, כך מתנה התורה, קשה לך, אתה לא יודע, כך. אז משה רבנו היה מגמגם, לא יכל לדבר, היה כל הדברים האלו, בשביל שלא יבואו ויגידו שמנהיג צריך להיות אחד שהוא דברן, שהוא זכרן, שהוא יודע, זה לא מנהיג, זה לא סמל של מנהיג. התורה מלמדת אותנו שמנהיג זה יכול להיות אחד עם כל המומים שיש, והשכחן הכי גדול. הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו את זה פשוט במתנה, ויתן אל משה. ככה רוצה לדבר איתו, אז ניתן לו מתנה, אחרי שדיברנו כל כך הרבה נראה שאתה לא זוכר, אז קח לך מתנה. ואז הוא נתן לו את זה במתנה. כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בכוונה. ולכן יש באמת חילוק אם הוא יתרפא או לא, יש בספר תורה אור של אשלה הקדוש, בפרשת וירא בעוד שביעי בסוף. הוא כותב אשלה הקדוש, שבאמת משה רבנו, ויש את הזוהר בשמות בדף כ"ה עמוד ב', שמשה רבנו גם התרפא במעמד הר סיני, ובאמת הוא לא יהיה בלמום כמו כל הדברים שאמרנו, אבל זה לא משנה אם הוא התרפא או לא, זה לא בשביל זה, זה לא מעניין בכלל. העניין שככה היה נראה המנהיג, זהו. זה הדמות. המנהיג היה כזה, ובכוונה הוא היה כזה, בשביל שכל אחד ואחד יראה בעיניים שלו ולא בעיני זר. יראה בעיניים שלו איך הם תכונות של מנהיג, שאם אתה רואה את כל החסרונות והמומים, תדע לך שהמנהיג כך וכך היה, כך וכך נראה. יש עוד איזה מעשה שהביא אותו רבי ישראל לפשיץ בהקדמה למשלת קידושין, במהדורת הכין ובועז, מביאים את זה מצד ימין למטה, בסוף המהדורה. זה לא, יש, דחו את המדרש הזה, אומרים שלא ככה, כולם מכירים את המעשה הזה עם הדמות דיוקן שהביאו משה רבנו למלך, וככה ראו בו הדמות דיוקן על הפנים, על המידות וכו'. ואומרים, איך זה המושיע שלהם שיש בו כך וכך לפי הדמות דיוקן? אבל לא בשביל זה, וגם לא בשביל להגיד ככלתו לדבר איתו, וגם לא שהיה שליחן משה רבנו, זה לא בשביל זה, זה רק בשביל להגיד לכל אחד, שקבלת התורה שאנחנו